הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הפעם נדבר על נושא שמעסיק לא מעט את החברה הישראלית, גיוס חרדים לצה"ל. איך גורמים לשילוב רחב יותר של צעירים חרדים בצבא? באיזו מידה השירות הצבאי מגדיל את הסיכוי להשתלב בשוק העבודה הכללי? ומה על המדינה לעשות כדי לעודד את החרדים להתגייס לצבא? איתנו נשיא המכון, חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, שעמד בראש הוועדה לגיוס חרדים בכנסת ה-18. שלום יוחנן.
שלום ארנון.
ואסף מלכי, רכז תחום מחקר חרדים במשרד העבודה והרווחה. אתה סיימת לא מזמן, אסף, את מחקר מדיניות צבא תעסוקה לחרדים כאן במכון לדמוקרטיה.
שלום ארנון.
בואו נפתח ברשותכם בנתונים. אנחנו נמצאים רק אתמול, הכנסת סיימה בעצם לתקן את התקנות של חוק הגיוס החדש, שאמור להחליף את מה שעשתה הממשלה הקודמת. הצבא מדבר היום על גיוס של 3,200 חרדים בשנת 2016, לעומת 2,800 בשנת 2015. יוחנן, האם אלו המספרים המספקים? האם לשם כיוונתם בוועדה לקידום השוויון בנטל?
המצב מבחינת שיעורי הגיוס, א', אנחנו רואים שיש אי עמידה ביעדים שקבעו גם בחוק המקל, חוק המקל גם הקודם וגם הנוכחי, אחרי שביטלו את החקיקה של השוויון בנטל. אלה יעדים שהם יעדים יחסית נמוכים, שעדיין המשמעות שלהם שהרוב הגדול של הציבור החרדי או הגברים החרדים לא משרתים בצהל. אם המגמה הזאת תימשך לתוך האופק, אני חושב שאנחנו נצטרך, ואני אומר את זה בצער ובדאגה, למצוא מודל חלופי למודל צבא העם, כי המספרים יהיו כאלה שיהיה קשה לדעתי לגייס, כמו שאנחנו רואים את ההתלהבות בגיוס אוגוסט, לגייס חבר'ה ישראלים בני 18, כשיבינו שבעצם פחות מ-50% מהגברים הישראלים מתגייסים בפועל.
אבל אסף, למרות מה שיוחנן אומר, אנחנו רואים ברחובות התגברות של הפגנות, תקיפות של חיילים חרדים, תקיפות של הגורמים שאחראים לגיוס חרדים, אז אולי זה דווקא כן מעיד על איזשהו לחץ פנימי בקרב הנהגת החברה החרדית שרואה אולי מעבר למספרים משהו שאנחנו לא רואים.
אני סבור שההפגנות והחרמות, הנידוי והניכור כלפי החיילים החרדים מצביע על לחץ גבוה מאוד בתוך המגזרים או הזרמים, הפלגים הקיצוניים והשמרנים בחברה החרדית, מכיוון שבהחלט יש כאן מגמה שחלקים גדולים בחברה החרדית, בעיקר בשולי החברה החרדית, הכוונה היא לחרדים ספרדים, חוצניקים, חרדים מודרניים, חסידים, חסידי חב"ד שמתגייסים,
נוער נושר,
נוער נושר כמובן, בנים של בעלי תשובה, שזה קבוצה מאוד גדולה שבסופו של דבר מוצאת את עצמה מתגייסת לצה"ל בגלל שההורים, הדודים והקרובי המשפחה הרחוקים מתגייסים לצבא. לכן יש לחץ מאוד גדול במגזר החרדי נגד השירות הצבאי, שמהווה סדין אדום כלפי האתוס החרדי שמתנגד באופן עקרוני לשירות צבאי.
מה שאתה אומר, המספרים גדלים, בינתיים זה בפריפריה,
נכון,
של החברה החרדית,
נכון.
והלחץ הוא למנוע שזה לא יגיע לליבה, לזרם המרכזי,
בדיוק.
לשדרה המרכזית של,
של
הקהילה
החרדית, הלומדים.
שהיא בעצם היום נהנית מהחוק הנוכחי, שבעצם
בדיוק.
לא מחייב בכלום. אתה יכול, רק צריך להגיע לצו ראשון, ולזרום דרך הישיבה עד הפטור בגיל 24.
בדיוק. אני שואל את עצמי, אם החוק עד כדי כך לא מחייב בשום דבר, למה בעצם הם מתגייסים, אותם אלה שכן מתגייסים? איזה מניעים, האם זה רק שוק העבודה, האם זה דברים אחרים, כן רואים את עצמם איזשהו רצון להיות חלק מהחברה הישראלית?
זו בדיוק הייתה שאלת המחקר שלנו, של המחקר הנוכחי, מכיוון שאם המספרים עולים, ולמרות כל החרמות והנידועים והקשיים של החרדים החרדים, כיצד זה שיש עלייה במספר הגברים החרדים שמשרתים בצהל? וכששאלנו את השאלה הזאת, באמת ההנחת המוצא הייתה שהשיקול הוא בעיקר שיקול תועלתני, אישי, תעסוקתי, והוא אכן כזה. כלומר, לגבי קבוצת הגברים הבוגרים הנשואים, השיקול הוא שיקול מאוד מאוד קר, תועלתני, אינסטרומנטלי. אנחנו נכנסים לשירות צבאי, כי זה בעצם מסלול הכנה מצוין לשוק העבודה וכרטיס כניסה לחברה הישראלית. לגבי הגברים הרווקים שמתגייסים למסלולי הלחימה, המניעים קצת שונים, מכיוון שמדובר על חבר'ה שהם בחלקם עבודים בעצם, ואין להם שום חלופה, אין להם שום מסלול, הם מחפשים איזשהו קרש הצלה. הצבא מבחינתם הוא מסגרת מסגרת שמצילה אותם מאובדן דרך או משהו בסגנון הזה. ולכן יש פה גם מניעים שהם מניעים, נקרא להם מניעים אידיאולוגיים או פטריוטיים לאומיים, של חבר'ה צעירים שאומרים אנחנו רוצים להחזיק נשק ורוצים להגן על עם ישראל. צריך לזכור, אין פה חוזה בין החייל למדינה, אלא יותר חוזה בין החייל לבין הקולקטיב היהודי, או משהו שהוא יותר אמורפי, משהו בסגנון הזה.
אני חושב שזה מביא לידי ביטוי, בלי ספק, מגמות של שינוי עומק בחברה החרדית.
נכון.
לא במנהיגות, לא בהנהגה שעדיין הכוח שלה נבנה מהמוסדות הקיימים, ראשי כוללים, ישיבות גבוהות, משם באה הפרנסה, משם באה הכוח, משם באה השליטה, אבל בקרב הציבור הרחב רואים יותר ויותר רצון להיות חלק מהקולקטיב הזה שנקרא עם ישראל. הייתי רוצה להגיד מדינת ישראל, אבל אני לא חושב שזה יהיה לגמרי מדויק, אבל כן לקחת חלק בגורל המשותף. המדד שצריך להסתכל עליו הוא באמת עד כמה אנחנו מקבלים חבר'ה שישרתו במסלולי הנצח, במסלולים של צנחנים, גבעתי, זאת אומרת שבאים בגיל צעיר מספיק לשירות קרבי משמעותי בליבת השירות של צהל. זה מדד אחד, ככל שיהיו לנו יותר חבר'ה במסלולים האלה, או לכלל צהלי, כלומר למסלולים שהם צהליים נטו, אנחנו נדע שיש פה שילוב אמיתי, לצד מסלולי השחר שהם באמת עד היום הצליחו יותר לגייס חבר'ה מליבת החברה החרדית, בעיקר באמת משיקולי פרנסה.
אבל לאור מה שאתם מעלים פה, אני מבין יותר, ואני לא בטוח שאתה תאהב את המסקנה הזאת, יוחנן, למה יש מחשבה לתת כמה שיותר גזרים כלכליים, חברתיים ואחרים, וזה ודאי יוצר איזשהו חוסר שוויון בין צעיר חילוני או דתי לאומי שלא מקבל את אותם גזרים, לבין כמה לא יעיל הגזרים, המקלות, הסנקציות הפליליות, האיום במאסר, האיום בסנקציות כאלה ואחרות, כי זה להפך, מצופף את השורות בחברה החרדית, לוקח גם את הפריפריה החרדית לתוך חברת הלומדים וגורם לכולם להתנגד ביחד, וזה ודאי לא יביא לעלייה במספרי הגיוס.
אני מסכים למעט המרכיב באמירה שלך שאמרת שאני לא אוהב את זה.
לא, זה ודאי לא שוויוני, כשמסתכלים על זה מנקודת מבט של רצון.
אני חושב שאני מסכים, וזה גם עולה במחקר של אסף, צריך להבין, מסלולי השחר הם מגדילים את פוטנציאל התעסוקה, את פוטנציאל ההשתכרות של הצעירים החרדים שמצטרפים אליהם בצורה דרמטית, כבר באופן עקבי, מספר רב של שנים, למעלה מ-90% ממי שמשרת במסלולי השחר, משתלב בתעסוקה מכניסה. יש מספרים גם טובים, סדרי גודל של 80% ומעלה, לבוגרי הנצח, ולכן יש מדובר בגזר כלכלי משמעותי, בחברה שבה יש מצוקה כלכלית ויש רצון להתפרנס, ולכן זה משמעותי. נתון נוסף ששווה לעקוב אחריו, זה ההצטרפות לקבע. הצטרפות לקבע, המשמעות שלה היא גם השתלבות בעולם של פרנסה תעסוקה.
בעיקר.
אבל מעבר לזה, בקבע כבר אין הטבות מיוחדות. קבע, אתה בחרת אורח חיים של איש קבע, אתה כבר מקבל על עצמך את הכללים. עכשיו אני מסכים עם מה שאסף אומר, בעיקר המוטיבציה היא ביטחון תעסוקתי, אבל בעצם זה שאתה מצטרף למערכת שבה כבר אין לך הטבות מיוחדות, סביבות מיוחדות, זה מגביר את ההשתלבות של עוד מרכיב מרכזי, ולכן כמה שנראה, היום זה 390, הנתון הכי עדכני, 390 חרדים בקבע, ככל שהמספר הזה יעלה, אני חושב שזה מדד להשתלבות טובה ומשמעותית.
אסף, ממה שעולה מהמחקר שלך, איזה המלצות אפשר לתת לרשויות, לעניין הליך הגיוס, אולי ליווי של המתגייסים תוך כדי השירות הצבאי, כדי באמת לטייב את התהליך הזה עוד יותר?
צריך להבין, חייל חרדי שמתגייס לצהל נכנס על בסיס התנדבותי לחלוטין. וזה אומר שיש לו כושר מיקוח הרבה יותר גבוה מול הצבא, וזה אומר גם שהשיבוץ והאבחון אל תוך התפקידים הצבאיים הוא לא תמיד מיטבי, הוא לוקה בחסר, וזה אומר שהצבא צריך לבנות מערכת סדורה שמלווה את החייל החרדי מתחילת תהליך המיון, האבחון והשיבוץ בתפקידים, כדי שבעצם ניתן יהיה להפיק את התועלות המרביות עבור הפרט החרדי וגם עבור המערכת הצבאית, וגם כמובן בסופו של דבר עבור שוק העבודה. ולכן אחת ההמלצות שלנו הייתה להקים מנהלת, מנהלת שתרכז את כלל תהליך הגיוס לכל היחידות. צריך להבין, הצבא הוא גוף גדול מאוד. וזה אומר שבמהלך הדרך נוצרה תחרות סמויה וגלויה בין יחידות צבאיות שונות שמנסות לגייס אליהן את מיטב הגברים החרדים, זאת אומרת, על בסיס האבחונים הללו. ולכן צריך להיות איזושהי מסגרת צבאית שמתכללת את תהליך המשפח הזה שמכניסים אליו את החיילים החרדים, כדי להפיק מהם את מירב היכולות. כמובן שצריך להיות גם תהליך של ליווי אל תוך השירות הצבאי. חסר להם הרבה מאוד ידע על הצבא, ידע והבנה על האפשרויות שגלומות במגוון התפקידים שמיועדים לגברים חרדים. לדעתי צריך גם להגדיל את מגוון המקצועות שניתן לספק בתנאי השירות המיוחדים שהצבא מספק למגזר החרדי, לגברים חרדים. בסופו של דבר, בסופו של תהליך, מה שחסר כרגע זה גם איזשהו ממשק טוב יותר בין הצבא לבין הגופים האזרחיים הממשלתיים שעוסקים בהכוונה ובשילוב אל תוך שוק העבודה. אני חושב שככל שיהיה תועלות, בסופו של דבר, אני לא סס לומר זאת, אבל בסופו של דבר, ככל שיהיו יותר הצלחות של גברים חרדים בשירות צבאי, הסיפור הזה יכול לתמרץ יותר ויותר גברים חרדים להצטרף לצבא, גם אם מתוך מניע תועלתני, אישי, אינסטרומנטלי, ולאו דווקא מניע אזרחי, חברתי. דרך אגב, עוד איזושהי הערה קצרה, אני חייב לומר משהו, שלא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, שגם אם אתה מתגייס על בסיס תעסוקתי, בסופו של דבר, ההיכרות שלך עם החברה הכללית,
כן, זה ברור.
ההיכרות עם המדינה, ההזדהות עם החברה הכללית, היא הרבה יותר גבוהה.
ודווקא בגלל זה אני רוצה לשים
סוגיה, סיכום,
כן, על סדר היום. שירות אזרחי, סימן שאלה גדול, ענק, המספרים נמוכים, לא ברור מה איכות המסלולים, לא ברור אם צריך להמשיך את ההסדר הזה. יכול להיות שצריך לשקול, מנסים כבר שנים, יכול להיות שצריך אפילו לשקול לבטל את זה, זה לא נכון. דבר שני, ההסדר הנוכחי יעמוד שוב למבחן בגץ, אם יימשכו המספרים
מאוד, מאוד
הנמוכים
להיות, נכון.
ביחס לגודל המחזור, ולכן יש כאן אתגר אדיר. בהמשך המגמה הקיימת, אני לא רואה איך בגץ על פני זמן לא פוסל את החוק הזה, כי החוק הזה הוא לא שוויוני באופן קיצוני. ולכן יש כאן אתגר אדיר לצבא, ואתגר אדיר לקהילה החרדית, להגיד, אם אתם רוצים להמשיך גיוס חרדי בהתנדבות, תראו שזה עובד, תראו שמגיעים למספרים גדולים ומשמעותיים, ואז ההסדר הזה יוכל להימשך. זו לא המגמה. אני מקווה גם שההנהגה החרדית וגם שהצבא ידעו ליצור את זה, כי אחר צבא העם, או צבא העם, או שנגיע למשבר פוליטי גדול, או שפשוט צבא העם יחדל מלהתקיים.
אז עם האתגר הזה והדילמה הזאת אנחנו מסיימים. תודה רבה יוחנן, תודה רבה אסף.
תודה רבה.
תודה לכם שהזנתם לפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה.